ערב טוב. אני מבקש ברשותכם, עם הכניסה שלנו לספר שמות ולשיעורים בספר שמות, להיכנס גם בו זמנית לעיון, להשתדל בעזרת השם כסדר, בהגדה של פסח. על פי סדר הפרשיות, אבל גם לעבור קצת על ההגדה, שואלים ודורשים 30 יום קודם, הכוונה היא ליום יום, אז זה יוצא פעם בשבוע, אז גם לא משלים, להוסיף. אז נתמקד בהגדה, אולי אפילו אם ניתן, כלומר זה נשמע ככה, לא אמרנו אף פעם, אבל אם ניתן, יכול להיות שאפילו כדאי שיהיו אגדות פשוטות, הכי פשוטות, מהשיעור הבא גם לפניכם, כי אולי ניכנס קצת מהפרשיות להגדה וההפך. תחילתה של הגדה של פסח, נדמה לי, או תחילת העיון בהגדה של פסח, צריך להיות עוד לא בהגדה עצמה, אלא בליל הסדר. במצוותיו של ליל הסדר. ולעניות דעתי שתי מצוות שהן המצוות של הלילה הזה קובעות את טיבו ואת אופיו של ליל הסדר, מיד ניכנס אליהן, קודם כל מן ההלכה עצמה. ואם אינני טועה, הם שתי הנקודות שאיתם מסכם את התורה, או מסכם יוסף את ספר בראשית, ואיתם מתחילה התורה, או מתחיל משה את ספר שמות, ואת הפקידה ממצרים. והמשפט המבני הזה, אני מבקש לפרק אותו לאט לאט, מתוך העיון בדברים הבאים. אמרתי שישנן שתי מצוות בליל הסדר. בליל הסדר אני מדבר עכשיו על ליל הסדר עצמו. אני לא מדבר על שחיטת קורבן הפסח שנעשית ביום, ב-14 בניסן אחרי חצות היום, אלא על ליל הסדר עצמו. בעצם יש יותר, כי אנחנו מכירים את מצוות סיפור יציאת מצרים של ליל תתוו בניסן, ואנחנו מכירים היום את הברכה הנוספת שלנו על מצוות אכילת מצה ועל אכילת מרור, ואנחנו יודעים שהמצווה המקורית היא אכילת הפסח. כשנעיין ברמב״ם קודם כל בנושא של אכילת הפסח, שעל שמו נקרא החג הזה, ששייכת ללילה הזה, נגלה שהמצה והמרור אינם מעכבים במצוות הפסח, ומצוות הפסח היא המצווה המעניינת אותנו כרגע כמצווה הראשונה. מהי מצוות אכילת הפסח? מיד אחריה אני אגיע למצוות סיפור יציאת מצרים, שהיא מצוות ההגדה, מצוות והגדת. ואני רוצה ברשותכם להתחיל את הדברים בסקירה ככה מלמעלה, ולצורקה נלמד את הדברים ברמב״ם מבפנים, כמו שהם מופיעים. מקור אחד, הרמב״ם בהלכות קורבן פסח, אחרי שהרמב״ם מפרט בפרקים הראשונים את דיני שחיטת הפסח, אני מזכיר, שחיטת הפסח היא מצוות עשה, שאנחנו מצווים בה בי"ד בניסן, לא בתתוו. זאת מצוות עשה אחת מתוך שתיים מכל מצוות העשה בתורה, שהעונש עליהן הוא החמור מכולן כרת, ברית מילה ופסח. ואחרי ששחטתי את הפסח, אני מצווה במצוות אכילת בשר הפסח. אז זוהי המצווה לפי נוסחה ברמב״ם. אכילת בשר הפסח, הלכות קורבן פסח, מקור אחד לפנינו, פרק ח' בהתחלה, בליל 15 מצוות עשה, שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. פסוק פשוט, בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אז הוזכרו המצות והמרורים, מוסיף מיד הרמב"ם מה שאמרנו לפני רגע על פה, ואין מצה ומרור מעכבין, אם לא מצאו מצה ומרור יוצאים ידי חובתן באכילת בשר הפסח לבדו. וכולי. כלומר, עיקרה של המצווה של האכילה בלילה הזה הוא הפסח. ולפסח הזה יש עוד חלק שהוא אינטגרלי למצווה. פרק ת' הלכה א' בהמשך מקור אחד ההלכה הבאה לפנינו בדף. כל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת, ואין מוציאים ממנו מן החבורה שיוכל בה. על הפסח נמנים בני חבורה, הפסח אינו נאכל אלא למנויו, ואי אפשר להוציא מהפסח, מבשר הפסח, מן החבורה הזאת שאני אוכל בה למקום אחר. והמוציא ממנו כזית בשר מחבורה לחבורה אחרת, בליל 15, לוקה, שנאמר לו תוציא מן הבית, מן הבשר, חוצה. בפסח מצרים זה היה הבית, בפסח דורות זו חבורה, אבל החבורה הזאת, שעליה מדבר עכשיו הרמב״ם, היא אינטגרלית, היא חיונית, היא חלק מאופייה של מצוות אכילת הפסח. עד כאן בקיצור מוחלט מצווה ראשונה שמעניינת אותנו מתוך השתיים. שוב, יש גם את מצה, יש גם את מרור, אבל שתיהן אינן מעכבים, ואם לא מצאו מצה ומרור יוצאים בפסח לבדו. והפסח, כדי שאני אקיים את מצוות אכילת הפסח, אני חייב לאכול אותו בחבורה. למרות שאם הפסח בא להזכיר לנו, כפי שאנחנו נגיד בהגדה, פסח על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא, ויונג פה את מצרים ואת בתינו הציל, ואנחנו מזכירים את הפסיחה על הדלתות, זה לא קשור לחבורה, זה קשור לנס שקרה לי, בדלת אצלי בבית. אבל התורה אומרת לי שהחבורה היא מהותית, לחלק, לאופי המצווה. ואם לא עשיתי את זה, או שמרדתי בחבורה הזו, כלומר הוצאתי כזית מן הפסח, מחבורה לחבורה, לוקה. עד כאן מצווה א'. מה המהות של החבורה במצוות אכילת הפסח? צריך לברר. כשאני אומר מה המהות של החבורה, אני מתכוון למה הייחוד. יש הרבה קורבנות, אבל אין עוד אף קורבן שהדין הזה קיים בו כמו בפסח. רק בפסח, כאשר אני מנסה לברר היסטורית את הסיבה, על פי מה שהתורה מלמדת אותי, על פי מה שאני צריך להגיד בליל הסדר, פסח על שום מה, אני לא מבין מזה למה חבורה היא בלתיים, היא חיונית לעצם מהות מצוות אכילת הפסח. שאלה א', אני עובר מיד למצווה השנייה. המצווה השנייה, שבינתיים תופסת את רוב זמננו, בעזרת השם, וזה אולי סיבה טובה גם להתחיל שלושה חודשים לפני הפסח, אז אם נלמד את זה טוב ונתפלל טוב, אולי השנה כבר נזכה שרוב זמננו יוקדש לאכילת הפסח כבר ממש, מספיק זמן, שלושה חודשים לפני י"ד ניסן, זה בהחלט מספיק כדי לעבור לזה כבר, אבל בינתיים, המצווה השנייה שעכשיו תופסת את רוב זמננו היא מצוות ההגדה. מצוות סיפור יציאת מצרים. כסדר שעשינו בקורבן נעשה בהגדה, נלך לרמב״ם ונראה את המצווה במהירות, כדי לגעת בנקודות הקשות, אולי כדי לגעת באופי של המצווה ולהבין את שתי המצוות. מצוות עשה של תורה, פרק ז' בהלכות חמץ ומצה, מקור 2 לפנים. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים. לי נדמה שאם הייתי עוצר בסוף השורה הראשונה ולא מביא את המשך הצילום, כולנו היינו אומרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא. אבל הרמב״ם יש מקור אחר, ולא והגדת לבנך. נכון, המקור שלו הוא זכור את היום הזה, היום הזה זה ליל תתוו אשר יצאתי ממצרים, יצאנו בליל תתוו, לא לפני. זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים. שם מוזר ברמב״ם. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקודשו. מה בכלל הקשר? נכון שנאמר זכור את יום השבת, אבל מה זה קשור לכאן? עכשיו שואל הרמב״ם את השאלה הבאה, ואני משאיר באוויר, עוד רגע נתייחס. ומניין שבליל 15, מה מניין שבליל 15? אמרת שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתי, מה הוא שואל עכשיו? ומניין שבליל 15, אני ממשיך בקריאה בפנים, תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אז מאיפה לומדים? מזכור את היום הזה? או מבהגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה? נמשיך. ואף על פי שאין לו בן, כתוב והגדת לבנך. אז אני הייתי מבין את הפסוק, שאם אין לי למי להגיד, אז המצווה לא חלה עליי. נכון? ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. מצווה ממשיך הרמב״ם להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר, והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שאירה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. הכל לפי דעתו של הבן. חכם, הוא מספר לו על משה רבינו, על הקדוש ברוך הוא. תם, הוא מפנים לו את העבד הזה, את השפחה הזאת, והוא מחבר אותו עם הדמות. הרמב״ם ממשיך בהלכות ג' ד' ה' במתודיקה, איך מדברים עם הבנים השונים ובעוד כמה פרטים, ואז עובר להלכה ו' בסוף מקור 2. הלכה ו' היא מעניינת. בכל דור ודור חייב אדם לראות, סליחה, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים. שנאמר ואותנו הוציא משם. לפני שנחזור להלכות הקודמות, בואו תראו איזה דייקנות בלשון הרמב״ם. הרמב״ם לקח את הדברים לכאורה מהמשנה שיש לפנינו במקור 5, במסכת פסחים בדף קט"ז. הנה המקור. בכל דור ודור, עכשיו נראה את השינויים, חייב אדם לראות את עצמו, שינוי א', כאילו הוא, כאן הרמב״ם הוסיף מילה, איזו? בעצמו, יצא, וגם כאן הרמב״ם מוסיף מילה, אתה, ממצרים, או משעבוד מצרים, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. על זה אומרת הגמרא, אמר רבה, צריך שיאמר, ואותנו הוציא משם. אבל אנחנו נחזור לרמב״ם. אני קורא שוב את הלכה ו'. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. השינויים מעניינים, אבל עליהם אין לי שום קושיה. קושיה שיש לי על הסוף. מה המקור שצריך לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים? ואותנו רוצים משם. נכון? אגב, במשנה הוא בא המקור של והגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי. ואחרי זה נאמר אותנו רוצים משם. אבל זה עוד לא מה שקשה לי. תראו את ההמשך ברמב״ם וזה הצי של הכל. ובזה אני עוצר עם הרמב״ם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, על מה? מה זה על דבר זה? על המצווה לראות את עצמי או להראות את עצמי כאילו אני יצאתי ממצרים בסיפור יציאת מצרים, נכון? ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. נכון שהתוספת הזאת של על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה לא נמצאת במקור חמש. היא לא נמצאת בחז"ל. חז"ל לא למדו את התוספת של וזכרת כי עבד היית במצרים או בארץ מצרים, כדי ללמד את האדם להתחייב לחוש בשעת הסיפור הזה בליל תתוו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל הקושייה היא אחרת לגמרי. כאן הקושייה המהותית המהותית ברמב״ם. הרמב״ם מצטט פסוק. יש כאן, הייתי משתמש בביטוי ככה קצת לא יפה, סתירה קשה בין הרמב״ם לקונקורדנציה. אין בשום מקום במקרא פסוק כזה לגבי סיפור יציאת מצרים. בשום מקום בתורה. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת? וזכרת כי עבד היית מופיע בשני מקומות בתורה, ושני המקומות שהוא מופיע נמצאים במקור ארבע. אני אומר במהירות, יכולו לראות את הפסוקים בפנים. המקור הראשון זה מופיע בפרק תתוו בספר דברים לגבי עבד עברי. עבד עברי בשנה השביעית יוצא לחופשי חינם. וביציאתו לחופשי מחויב האדון לתת לו מתנה. זה נקרא בתורה מצוות הענק תעניק, הענקה. על זה אומרת התורה וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, ואל תהיה אינך כל כך צרה, זכור, גם אתה היית עבד. הנה הפסוק, וזכרת כי עבד, הוא מודגש, כי עבד היית בארץ מצרים, לכן תן לו. אל תהיה אינך רעה בזה. זה מדבר לגבי שחרור עבדים. מה זה הדבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה בכל דור ודור? ולמה תגידו אולי המקור השני? הרי אמרנו שיש שני מקורות. הנה המקור השני. זה בהמשך אותם פסוקים, בפרק ט"ז, בספר דברים, בפרשת ראה. שם מדובר על שמחת חג השבועות. שם נאמר אל תשמח לבד בחג השבועות, אלא נראה את הפסוקים. ושמחת לפני השם אלוהיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ועל עדי אשר משעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. פירוט רב מאוד. במקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. פעם אחת זה מדבר על מצוות הענקה לעבד, בפעם השנייה זה מדבר על מצוות שמחה בחג השבוע. נכון? בשיתוף בשמחה של בנך, ביתך, עבדך, עמתך, גרך, לידי אשר בקרבך. אף לא פעם אחת זה מדבר על מצוות סיפור יציאת מצרים. מה אמר פה הרמב״ם? מה נאמר ברמב״ם? לפני שאני ממשיך אני רוצה רק להראות את המבנה של הרמב״ם במצוות סיפור יציאת מצרים. המבנה הוא מאוד פשוט. הוא פותח את הדברים מהפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ולא מהפסוק והגדת לבנך. אני אומר את זה מאוד מהיר כדי להגיע לעניין עצמו. זאת המצווה השנייה. אני כל הזמן מזכיר. המצווה הראשונה היא אכילת הפסח בחבורה. עכשיו אנחנו במצווה השנייה של סיפור. עצם המצווה נובעת מזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ויקשינו הרמב״ם אומר, כמו שנאמר, זכור את יום השבת, ולא הבנו מה הוא רוצה. מי שיסתכל במקור שלוש, יראה שכשהרמב״ם מסביר את מצוות זכור את יום השבת, הרי כדי להבין את זה צריך לראות מה הרמב״ם אומר בזכור את יום השבת, בהלכות שבת. אומר הרמב״ם, זכור במקרא, אני אומר את זה על פה, אתם תראו איך הוא אומר את זה בקיצור, אומר הרמב״ם, המילה זכור במקרא יכולה לסבול שתי משמעויות, והמקרא הכריע למשמעות אחת דווקא. שתי המשמעויות זה אחת לזכור בלב, והשנייה לזכור בפה. לזכור, להזכיר בדברים. איך אני ידע מה פירושה של המילה זכור? זו מצווה אחרת לגמרי. לזכור בלב זה לזכור. לזכור בדברים זה להגיד אגדה של פסח. אז המדרש, מחילתא, חז"ל, כבר לימדו אותנו בכמה מקומות, בעיקר בפרשת עמלק. בפרשת עמלק אנחנו מצווים במצוות זכור, את אשר עשה לך עמלק. אבל בסוף הפרשה הקצרה הזאת מופיעות שתי מילים שהן עוד מצווה. לא תשכח. אומרים חז"ל, אם כבר נאמר לא תשכח, אז אני יודע לא לשכוח בלב. אז בשביל מה בא זכור? הרי זה לא יכול להיות סתם תפילות, כבר נאמר לא לשכוח. לא לשכוח זה בלב. אם אומרים לי אל תשכח, לא מבקשים ממני לעשות משהו אקטיבי. רק אל תשכח. אבל אם אומרים לי אל תשכח, א', בית זכור, סימן שרוצים להגיד לי לא רק בלב, אלא גם בדברים. לכן אנחנו קוראים את פרשת זכור, חייבים להגיד אותה. לכן אנחנו מקדשים את יום השבת בדברים, ולא יכולים להסתפק בזכירה בלב, אלא לוקחים יין ומקדשים את השבת בדיבור. ואומרים מקדש השבת. עכשיו אלינו. זה הפירוש של הרמב״ם. אנחנו מסבירים מיד האחרונים, וזה פשוט. מקור המצווה של סיפור יציאת מצרים, הוא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מי אמר שצריך לעשות את זה בדיבור? כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. וכבר ראינו שזה בדיבור. אוקיי, ממשיכה השאלה להישאל הלאה. את זה אני עושה כל יום. כל יום, ערב הבוקר, אני זוכר את יציאת מצרים. אני קורא קריאת שמע, או אני מזכיר את יציאת מצרים, כל יום. אז מה בא להגיד כאן עכשיו העסק? ועוד דבר. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זה אומר שצריך לעשות את זה בתתוו בניסן. אבל מי אמר שזה צריך להיות חלק אינטגרלי מליל הסדר? איפה כתוב שצריך להיות קשר בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת הפסח, המצה, המרור, האכילה של הלילה? אולי מצוות זכירת יציאת מצרים, אם היא בדברים, פירושה שכשצאת הכוכבים של תתוו בניסן מגיע, י"ד בניסן יוצא ותתוו בניסן נכנס, אני עומד ואומר, אני זוכר את יציאת מצרים, כמו שאני עומד ואומר, זכור את אשר עשה לך עמלק. מי אמר שזה אינטגרלי לליל הסדר, ללילה, לאכילה? ומניין שבליל 15 בניסן על כל מה שמתרחש בו? תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה. ואנחנו אומרים בהגדה של פסח, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא יכול מבעוד יום, נכון? אנחנו זוכרים את ההגדה. תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי לך, אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. יופי, אז המבנה ברור. זכור את היום הזה מלמד שבחמישה עשר צריך זכירה. זכור מלמד שהיא חייבת להיות בדיבור. והגדת לבנך בעבור זה, מלמד שהדיבור צריך להיות קשור לסעודה, לליל הסדר, לעניין של ליל הסדר. טוב, אנחנו ממשיכים ברמב״ם, עוד פרט אחד. אומר הרמב״ם, וחייבים לספר לבנים. איפה את זה אני לומד? מתחילת הפסוק. והגדת לבנך. ואם הבן לא שאל, אני צריך להגיד. מאיפה את זה אני לומד? והגדת לא בנך ישאל ואתה תגיד. זה והיה כי ישאלך בנך מחז דבר אחר, אבל פה יש והיגדת. ובאמת חזל מזה לומדים את הבן שאינו יודע לשאול. והיגדת, אתה צריך להגיד לבנים. אז בא הדבר האחרון. כשאתה תגיד את זה לבנים, אתה גם חייב לראות את עצמך כאילו יצאת ממצרים. וכאן הרמב״ם בא ועשה דבר אדיר. הוא שינה מהמשנה, הוא אגב לקח נוסחה אחרת שקיימת במחילתא, אבל גם בה הוא הוסיף שתי מילים. במחילתא כתוב לא חייב אדם לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו. ומי שמכיר את הרמב״ם זה נפלא לשיטתו. הרמב״ם אומר, אני לא יכול לדרוש ממך דברים שאני לא יודע אם אתה יכול לעמוד. אם אני אומר לך, אדוני הרמב״ם, אני לא מסוגל לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים, אני רוצה לדבר דוגרי. אני חי טוב, יש לי הכל, לא הייתי שם, לא רוצה להיות שם, לא רואה את עצמי כאילו יצאתי משם. אני מוכן להזדהות עם ההיסטוריה של העם שלי. ולהגיד שהגעתי למדרגה שאני יכול לחוש את מה שקרה לסבא של סבא של סבא של סבא שלי לפני כך וכך דורות? בא הרמב״ם ואומר, בסדר גמור, אז אני אתן לך את הגרסה המדויקת להלכה. קשה לך לראות את עצמך כאילו יצאת ממצרים. תעשה כאילו. תראה את עצמך כאילו יצאת ממצרים. זה פחות משנה. כולנו יודעים לעשות את זה הרבה יותר בקלות. שלב הבא, בעזרת השם, גם תראה. קודם תראה. תראה את עצמך כאילו יצאת אתה משעבוד מצרים. ופה מוסיף הרמב״ם, כמו בגמרא פסוק, חוץ מביגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי, מי אומר שזה מחייב את כולנו, שנאמר ואותנו הוציא משם. הרי אם אני קורא את התורה ואומר ואותנו הוציא, זה לא נכון היסטורי. אלא כך אני חייב לחוש. המבנה ברמב״ם ברור. דבר אחד אני משאיר בקושייה ואליה אני ארצה להגיע עוד מעט או בסוף. אבל מה אתה מוסיף כאן את העניין של על דבר זה ציטה התורה או ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כעבד היית? הוכחנו לפני 5 דקות. זה כתוב בכלל לא על זה. זה לא קשור בכלל. ובכלל בשביל מה אתה צריך להוסיף את הפסוק הזה? הרי הפסוק כל כך ברור ואותנו עושים. הגמרא לא הזכירה את הפסוק הזה בכלל. אין אותו, אין לו זכר. בשביל מה אתה צריך להביא אותו? לסיכום, החלק ההלכתי שהערכתי בו קצת, ואני רוצה מיד לחזור לעניין הקודם. שתי הלכות הן ההקדמה לליל הסדר, עוד לפני שנכנסים לתוכן ההגדה. אכילת בשר הפסח שחייבת להיות בחבורה, ומצוות ההגדה שחייבת להיות בדברים לבנים. שתי הלכות שכשאני קורא להן ייחודיות, אני מתכוון להגיד, אין אף אחת דומה להן. מה אני מתכוון? כל יום ויום בלוח השנה אני יכול, וכך אנחנו נוהגים, לצאת ידי חובת תלמוד תורה שאני חייב ללמד את בני שלי על ידי שליח. כך אני עושה כל יום, כך כל אחד מאיתנו כמעט. שליחים ולמדים את בני. למרות שהתורה אמרה ושיננתם לבניך. מי שינסה למנות שליח במצוות והגדת לבנך, לא יצא לעולם ידי חובה. למה? מי שאומר, אני רוצה שהבן שלי יחוש את סיפור יציאת מצרים, לא כמו שאני יודע להעביר את זה, זה חלש. מי רוצה שהוא יחוש את זה בצליל, ובויזואליות, וחזק, ומכל הצדדים, ומשהו ככה, עם אמירה רצינית, וצורת הבנה והסברה. לא זה בדיעבד. זה לא סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים, שאתה אבא, כן יודע לדבר, לא יודע לדבר. המצווה היא לא לדעת לדבר בכלל, המצווה היא לעשות כאילו. וכך ראינו לפני רגע. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. הרבה אנשים שיודעים לדבר יפה מאוד, ויודעים לחוש תחושה פנימית, אולי הרבה פחות ממי שפחות יודע לדבר, אבל יודע להעביר את זה לבנו נפלא. זאת המצווה היחידה בשנה. כל התורה שלנו היא מצוות האב לבנו, הורים שמדברים עם בניהם. אבל אין לך כמצווה הזאת של האב לבנו כמו ליל הסדר. כמו שאין לך מצווה בין הקורבנות שדין החבורה שבה, או זה כבר לא אב ובנו, זה לא משפחה בכלל דווקא, שדין החבורה שאיתה אני נמנע לאכילת הפסח, הוא כל כך מהותי, עקרוני, לוקין, אם לא, כמו ליל הסדר. הערכתי בזה קצת, מפני שבאמת, לצערנו, אנחנו לא מכירים את דין אכילת הפסח. לא חיים אותו עוד. אבל שני המוטיבים האלה של חבורה ואב ובנו, הם המוטיבים של ההקדמה להגדה של פסח, לליל הסדר כולו. למה? למה בזה מתאפיין הלילה הזה ליל הסדר? מה הם שני הדברים האלה בהקשר הספציפי של ליל הסדר, של פסח? קדוש ברוך הוא, כבר הזכרנו, פסח על בתינו לא בחבורה. עליי, על הבית שלי. מה האפיון? אני מבקש לחזור לסוף ספר בראשית ובתחילת ספר שמות, ואם אינני טועה, ליל הסדר מבקש לעשות איתנו סיכום של פקוד פקדתי אתכם, של הירידה למצרים. אנחנו לא מתחילים את ליל הסדר ביציאה ממצרים. מי שמתחיל את סיפור יציאת מצרים ביציאה ממצרים לא יצא ידי חובתו. העיקרון של ליל הסדר, ובעזרת השם נקדיש לזה שיעור שלם, הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לא התחלת בגנות וסיימת בשבח, לא קלטת את הסדר של ליל הסדר. בליל הסדר יש אולי הרבה בלגן, גם הסיפורים נראים מבולגנים, אבל יש שיטה. יש סדר לניסים, ויש סדר ללילה הזה, והלילה הכי מבולגן בשנה נקרא בעם ישראל ליל הסדר. לא כי הבית מסודר פה, זה נכון, אלא כי הרעיון הוא להבין את הסדר של מה שאנחנו בדרך כלל לא מבינים את הסדר שלו. יש סדר מדויק, לפעמים אפילו מעצבן, מתמטי. מניין שעל הים לקו 50 ופה לקו 40 ופה 58 ופה 200 ופה 250, מספרים מדויק עם מחשבון. יש סדר, ואת הסדר הזה צריך לקלוט להשגחה ולענישה ולשכר ולניסים ולהיסטוריה. הכל מסודר, והבסיס של הסדר זה שליל הסדר מתחיל עוד בשורשים של הירידה למצרים. בארמי עובד אבי, בלבן הארמי, וירד מצרים, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ועכשיו היי. ולכן אני רוצה להתחיל בירידה למצרים, שמסכם אותה יוסף בסוף ספר בראשית. ואם אינני טועה, הרי שנעיין בזה קצת, נוכל לראות אולי שמשה רבינו עושה תעתיק מדויק של מה שעשה יוסף הצדיק כל ימיו, מתחילת הפעולות שלו ועד סוף ההליכה במדבר, כאשר הוא מסיים ללכת עם עצמות יוסף בידיו עליו. כל הדרך הוא ממשיך את יוסף. יוסף מסכם את ספר בראשית עם האחים בשני פסוקים. מקור 6. כל סיום ספר בראשית מחייב קצת הבנה. חוזרים מן ההלוויה, ויש פתאום שוב רגעים של מתח. לו יסתמנו יוסף, חוששים האחים. והשב ישיב לנו על כל הרעה אשר גמלנו אותו. האחים כל כך חוששים, הם באים מיוזמתם אל יוסף ואומרים לו, הננו לך לעבדים. הם רואים שאבא מת. והסיום הוא מאוד פסטורלי. וירא יוסף לאפרים בני שלישים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. זה קצת שונה מכל הפסוקים הפוליטיים, המדיניים, הכלכליים, התקציביים, ודאי מהנפילות והנחיתות והעליות ואורחת הישמעאלים ואשת פוטיפר. יוסף הזקן יושב מרכזי מאוד במצרים, ועל ברכיו נכדיו וניניו. תמונה יפה. אבל זה לא מספיק שהיא תמונה יפה. למרות שכבר רמזתי לזה בפעם הקודמת, גם זה שזו תמונה יפה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. מי שיודע לקרוא את סוף ספר בראשית, אלה התמונות היפות של ערב השואה. זה סוף ספר בראשית. אלה התמונות היפות של עם בטוח בגלותו, רגוע בתפוצותיו, אחוז חזק חזק בארץ גושן, ומחזיק על ברכיו את ניניו, והכל טוב עד שעוד שני פסוקים יקום מלך חדש והכל יתהפך. אבל חוץ מזה יש פה עוד מהלך עצום. מה הסיפור של יוסף המחזיק את הנינים? למה הוא כל כך חיוני לפרשה? ויאמר יוסף אל אחיו, אני משאיר את זה באוויר, אנוכי מת. שני הפסוקים הבאים הם סיום הספר, הם הנאום האחרון של יוסף. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. עד כאן מסר א'. וישבה יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. סיום וימות יוסף, בן 110 שנים, ויחנתו אותו ויסם בארון במצרים. אגב, על הפסוק האחרון חוזר משה רבינו במקור 7, עם שינוי אחד. ויקח משה את עצמות יוסף אמו, וממלא את השבועה, כי השבע השביע את בני ישראל אמו. עכשיו תראו מה עושה פה משה רבינו. הוא מצטט מילה במילה את השבועה של יוסף, אבל עם תוספת אישית משלו. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. אם לא היית מצטט, אתה לא צריך לדייק. אבל אתה מצטט, מה עושה פה? מה היה חסר במה שעשה יוסף? הרי ועליתם את עצמותי מזה, אלא מה? לא איתכם, אלא איך? מה חסר בוועליתם את עצמותי מזה של יוסף? ומשה משנה. למה הוא משנה? בוא נזכור את שליחותו של יוסף, ונבין אותה על פי הסדר, במהירות רבה מאוד. כי ראינו אותה בבראשית, אבל אני רוצה לראות אותה בבראשית שוב, ולהקדילה את שליחותו של משה. יוסף יוצא מחברון, והולך לשכם, ועל חברון ושכם דיברנו באחת הפעמים האחרונות. השליחות שלו מחברון לשכם מוגדרת בצורה מדויקת על ידי אביו. מקור 8, ויאמר ישראל אל יוסף. אגב, נזכור, כשכתוב ישראל זה לא יעקב, זה יעקב אבינו, אבל זה המובן הכללי של השם. זה מדבר על משהו הרבה יותר כללי מיעקב. אולי זה העם, אולי זה הרעיון, זה ישראל. כל פעם. לא ניכנס עכשיו ללמה. ויאמר ישראל אל יוסף. הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנה. הזכרנו יותר מפעם, יוסף הוא הבן היחיד שאומר את המילה הזאת, הנני. זו הייתה מילה של האבות, קוד שלהם. אבל יוסף אומר את זה בצורה יותר גדולה מן האבות. יוסף הוא הראשון והאחרון בספר שאומר הנני אחרי שהוא יודע מה הוא צריך לבצע. איך נאמר אצל אברהם? ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר לו אברהם ויאמר הנני ויאמר. קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כאן לא כתוב ויאמר יעקב ליוסף יוסף ויאמר הנני ויאמר. אלא ויאמר יעקב ליוסף הלא אחיך רואים בשכם ואני יודע כמה הם שונאים אותך ואני הייתי יחד איתך בסיפור החלומות ואני מבין כמה זה מסוכן ללכת לשם. אתה יודע ואני יודע, שנינו יודעים. ויאמר הנני. והנני אחר. הלאה. ויאמר לו. לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. איזה דבר? יעקב לא אומר. בפשטות והשיבני דבר, תגיד מה קורה. הוא לא שולח איתו משהו, לא אומר לו, קח להם כסף. תביא להם משהו ללבוש, קר. הוא רק אומר, לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. והקושייה היא לא איזה דבר. הקושייה היא הרבה יותר מהותית. הקושייה שחזל מקשים על יעקב כל הזמן. אתה הרי יודע מה הם רוצים לעשות לו. מה אתה שולח אותו? והקושייה מתעצמת כשאתה חושב מה מטרת השליחה. והשיבני דבר, הוא יחזור ויגיד לך, הם מרגישים טוב, זה שווה את הסיכון. הם מרגישים קר. מה אתה רוצה ממנו? וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. לי אין צל צילו של ספק שגם פה, כמו בהרבה מקומות, שלא מבינים מילה, והשיבני דבר, גם בלי הדבר הייתי מסתדר, אגב, והשיבני, זה בדיוק כמו דבר. גם בלי והשיבני הייתי מסתדר. לך נראה את שלום אחיך ושלום הצון, וחזור, והשיבני. המילה דבר הופיעה רק לפני שניים, שלושה פסוקים. כדאי לזכור אותם. היא לא כתובה פה. אבל היא הופיעה רק בפסוקים האחרונים. כשיוסף מסיים את החלומות, הופיעה המילה דבר אלומה נשארת באוויר. הוא גומר לספר את כל החלומות, אחיו שונאים אותו, ואביו שמר את הדבר. ופה חייבים להבין לרגע אחד משהו שפעם נגענו בו קצת, ואני רוצה רגע להבין אותו. אין בבית הזה מחלוקת, כך מסתבר מכל הפרקים, סביב שאלה אחת ברורה. יהודה צריך למלוך. זה שאין מחלוקת התברר בפרשה שקראנו השבת חד משמעית. בכל הברכות שמברך יעקב את אחד מן השבטים, הוא אף פעם לא מברך ברכה שהיא שלילית לשבט אחר בשם אותה ברכה חיובית לשבט הזה. אני אסביר. לא כתוב דן ידין עמו ולא שבט אחר. או גד בלבד גדוד יגודנו. אבל נפתלי לא. או נפתלי, דווקא הוא היה לה שלוחה. כתוב דן ידין עמו. יכול להיות שיהיו עוד דיינים. רק בשבט אחד כתוב שהוא מקבל ברכה, אבל היא לא תעבור לאף שבט אחר. לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו. זה נאמר תחת מלכותו של יוסף. ויוסף שולח יעקב את יהודה להורות לפניו גושנה. ואת יהודה שלח אל יוסף. הוא לא שלח את יהודה להסביר ליוסף איפה גושן. יוסף מכיר את המפה יותר טוב מיהודה של מצרים. בזכות יהודה הוא מכיר את המפה של מצרים מזמן כבר. את יהודה שלח להורות לפניו גושנה, הוא אמר לו דבר פשוט. 100% אתה המלך של ארץ מצרים. של ארץ גושן הוא המלך. ושבט ומחוקק לא שרים מיהודה. ואין על זה מחלוקת. כל האחים מחכים ברור לגמרי למוצא פיו של יהודה. ברור להם. מה שהוא יחליט יהיה. הם כועסים אחר כך וירד יהודה מעץ אחיו. למה אמרת למכור? היית אומר להחזיר, היינו מחזירים. אז למה באמת הוא אמר למכור? מה יוסף חולם? צריך להבין מה קורה לאחים בחלומות של יוסף. יוסף חולם שהוא מולך. החלום ברור. הוא חולם חלום עם פתרון. אבא אומר את הפתרון תוך כדי החלום, בוא נבוא אני ועמך ואחיך וכו'. אבל שימו טוב לב לחלום של יוסף. יוסף לא חולם שהוא מולך ולא יהודה. יוסף חולם שהוא מולך לפחות זמני. כי הוא הרי חולם שלא רק יהודה משתחווה לו. אם הוא היה חולם שכל האחים משתחווים, זה החלום הראשון על העלומים. טוב, הייתי מבין. אחר כך הוא בא עם עוד חלום. החלום הראשון אבא לא מתערב, זה מרתק. הוא רואה עלומים, 11 עלומים משתחווים, אבא לא אומר כלום. אחר כך הוא חולם חלום עוד, הוא מספר אותו לאחיו. ודרך אגב, יוסף הוא זה שלימד למה חלומות חוזרים פעמיים. הוא אמר את ההסבר, ועל ישנות החלום אל פרעה, כי נכון הדבר מאמא האלוהים, ודרך אגב עוד פלא, עוד חלק, הוא ממהר האלוהים לעשותו, הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. זה פעמיים היה החלום, לא פעם אחת. אבל בפעם השנייה יש עוד דבר, לא רק העלומים משתחווים לי, גם אבא. אבא משתחווה לבן, זה לא מצב עידין. זה גם לא יכול להיות מצב עתידי. זה יכול להתרחש רק במציאות אחת. שהמציאות היא זמנית. עד שזה ישתנה. עכשיו בוא נזכר במה קורה פה במדינה הזאת עכשיו, במדינה שמגיעים אליה יעקב והבנים. הם מגיעים מלבן, ויעקב מבקש להישב בשלווה. יוסף חולם שיהודה אולי ימלוך. לא אולי, הוא לא חולק על זה אף פעם. אבל לפני כן גם אני אמלוך. מוריי ורבותיי, לומר שיש משיח בן יוסף, לפני משיח בן דוד, ואני עובר ישר לקודים האלה, פירושו לומר שעוד לא הגיע הזמן של דוד. לומר שעוד לא הגיע הזמן של דוד, זה להיכנס לאופוזיציה מול כל האחים שמקבלים את יהודה. זאת האמירה של יוסף. יוסף. האחים כולם רואים את יוסף מגיע. אבל לפני שהוא מגיע אל הבור, אביו שומר את הדבר. כשהאחים יוצאים לשכם. ויעקב נשאר עם יוסף בחברון עם הצאן. יעקב מבין שיוסף צודק. אביו שמר את הדבר, והדבר פירושו שיש מציאות עכשיו שיוסף צריך להכין את הקרקע ליהודה. הוא מולך זמני עד שלא יסור שבט מיהודה. אביו שולח אותו לאחיו במגמה פשוטה. לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. הדבר הזה שאתה אמרת ואני שמרתי, עכשיו תשיב. אני מבין שלישב בשלווה תחת מלכותו של יהודה על כל העם, שאני מוריש לכם את העסק ויהודה ממשיך את המלכות, לא הולך כל כך פשוט. צריך לעבור את השלב שלך. ועכשיו העיקר. כדי לעבור את השלב שלך, אתה חייב ללכת לאחים. כי גם אם אתה צודק, גם אם אתה רוצה למשול, אי אפשר להחליף את העם.
העם לא רוצה אותך. אתה חולם את החלום שלך. איך רשי מסביר, אביו שמר את הדבר. אני ממתין עם הדבר. כך אומר רשי, אביו שמר המתין. אני ממתין. עכשיו אני אומר לך, לך מעמק חברון. אותו רשי המפורסם, לך מהעיצה העמוקה של ברית בין הבתרים, לך מעמק חברון, לך לשכם, ותשיב דבר. כאן ואילך יוסף יוצא בשליחות. סוגריים. הוא עוזב את צונו, והולך לחפש את אחיו. בדיוק מה שיעשה משה רבינו. כשהוא יעזוב את צונו, ויאמר באותה מילים, אל חנה ואשובה אל אחי. זאת גם תהיה הסיבה שמשה יצא בכלל מבית פרעו. לא כי מישהו סיפר לו על אבא שלו, אלא כי הוא חש שיש לו אחים. וייצא משה, ויהי בימים ההם, וייצא משה אל אחיו, ויר בסבלותם. ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. תגיע עוד מעט לאחווה הזו אצל משה. יוסף יוצא לחפש את אחיו. האיש פוגש אותו, ושואל אותו מה תבקש. הוא עונה לו, את אחי אנוכי מבקש. והוא אומר לו, נשאו מזה. כי שמעתי אומרים נלך דותיינו. וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותם. אף אחד מן האחים לא מכיר בו כאח. אפילו ראובן קורא לו, הילד איננו. הנה אין יוסף בבור. האחים קוראים לו בעל החלומות. רק יהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו על תהיבו כי אחינו בשרנו הוא. אז יהודה מציע הצעה נוראית, אבל הנחת היסוד של יהודה שונה משל כל האחים. זו הנחת יסוד של מנהיג. הוא אח. אולי אני טועה במחירה. אבל הוא אח. אחי בשרי. צריך להבין את האחים. אני מבין היטב היטב את האחים. החלומות של יוסף אומרים שמעכבים את כל מהלך הגאולה. אם מעכבים את מהלך הגאולה, כדאי להשתחרר ממי שמפריע. זה מה שמחליטים האחים. זה מאוד מובן. מפחיד, אבל מובן. ויהודה אומר, ממה נפשכם? הוא אחינו. זאת עובדה. אם החלומות שלא נכונים, אי אפשר להרוג חלומות. אפשר להרוג בעל חלומות. אבל החלומות יתקיפו אותנו מכיוון אחר. אם החלומות לא נכונים, הם ייעלמו בין כה וכה. אנחנו נשלח אותו למקום שבו מדכאים חלומות. במצרים זה מקום טוב. שם יש בית עבדים, שם הכל מסודר, שם נראה אותו חולים. אם זה יצליח, אני לא יכול להרוג. יוסף יוצא לשליחות שנקראת לחפש את האחים. המלאך אומר לו, נשאו מזה, ורשי בצדק מדגיש מיד את הפשט הכי פשוט, לא מכאן, משכם, אלא מזה, מהרעיון. את אחי אנוכי מבקש, הסיעו עצמה מן האחווה, שכח מזה, הם כבר נשאו מזה. בסוף הספר, יוסף רואה שבעצם השליחות שלו עוד לא הסתיימה. הוא יצא לייצר אחווה בין האחים, כלומר, הבנה ברורה שאני אחיכם, גם אם אני חושב בדיוק ההפך ממכם, כל ההיסטוריה. ואם לא תבינו שאני אח שלכם, גם אם החלומות שלי הפוכים, אין בכלל פקוד יפקוד. ופתאום הוא שומע את האחים, כאשר אבא מת, וחוזרים מן ההלוויה, אומרים, רגע, יכול להיות שאם הגורם החיצוני שייחד אותנו מת, שוב האחווה היא לא דבר אמיתי. ואז הם מבקשים ואומרים לו, אתה יודע מה יוסף, בוא נייצר קשר מסוג אחר, נהיה עבדים שלך. בעברית, תעשה לנו מה שרצינו לעשות לך. הרי אנחנו מכרנו אותך לעבד, כי לא יכולנו לסבול את צורת האחווה. ויוסף נבהל, ואומר, התחת אלוהים אני, אלוהים חשבה לטובה, ואז הוא אומר להם את המשפט האחרון של הספר. אלוהים פקוד יפקוד אתכם. אבל זה התרחש בשני תנאים. על האחד דיברנו באריכות בשבוע שעבר. כשאתם תזכרו שכולנו הבנים של אברהם ויצחק ויעקב. ואלה אתכם מן הארץ הזאת, לא לארץ זבת חלב ודבש. יש עוד ייחוסים לארץ. בפעם הראשונה היא נקראת כאן אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. אבל יותר מזה. אלוהים פקוד יפקוד אתכם, כאשר אתם תתקנו את המזה שלא משתחרר ממני מאז. המילה האחרונה ששמעתי לפני 17 שנה ועוד 22 שנה ועוד הזמן שבין מות יעקב למות יוסף. כשהלכתי לשכם והמשכתי לדותן, הייתה שהתשובה לשאלה איפה האחים ינשאו מזה. ואת המזה הזה אתם חייבים לתקן. וסיום ספר בראשית הוא, והעליתם את עצמותיי מזה. לאן? לאותו המקום שבו שמעתי את המילה הזאת נאמרת. נשאו מזה. סוגריים במהירות. זו הסיבה שמשה רבינו מוסיף את המילה איתכם. משה רבינו כבר לא מדבר עם הדור שיודע את המקרא. משה רבינו רק מסביר את המילה. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, כלומר, איתכם. מזה אין פירושו כמו שחשבתם בפשט שמזה זה מהמקום הזה. מזה פירושו מהמציאות הזו. איך כתוב בזוהר הקדוש? זה, זין והי, 12 שבטים. זה לא בור. זה כל הספר. כל ספר בראשית אומר שהאחים יצאו מנקודת הנחה שכדי להוביל לגאולה מוכרחים להיפטר מהאח שמפריע. בדיוק כמו שעשה קין על הבל, כמו שעשה אברהם עם לוט, כמו שבפועל הכריח הקדוש ברוך הוא לעשות אצל יצחק עם ישמעאל ואצל יעקב עם עשיו. לכן אף אחד מן האחים, אגב, לא יכול ללכת אל יוסף ולדבר איתו, ויוסף לא ישמע אף אחד מן האחים. לכן גם יעקב לא רוצה את ראובן בתור ערב. אתה היית הטוב ביותר בין האחים ביחס האישי ליוסף, בתור ילד, לא בתור אח. כדי להיות ערב לבנימין, אני רוצה אח. שתופס שהוא אח. משה רבנו לא רק הולך לחפש את אחיו. אם יש סיפור של משפחה הפוכה ממשפחת יוסף ואחיו, זו משפחת משה ואחיו. בכל המקרא. מה זה זו משפחת משה ואחיו? משה רבנו נולד כי אחותו החליטה שהיא רוצה אח. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא אחראית על הכל. היא על פי חז"ל באותו מדרש אדיר, באה אל אביה ואומרת לו, איך אתה יכול לפרוש? גזירתך קשה משל פרעה. אני מנבט שמשה יהיה כזה וכזה. היא אחותו. היא מתייצבת מרחוק. וכשהיא עומדת בקריאת ים סוף עם הטוף בידיים כל הנשים ועונות שירו לשם כי גאו גאה, היא שוב נקראת ותיקח מרים אחות אהרון את הטוף בידה. וכשמשה מגיע, אהרון אחיך יוצא ושמח לקראתך. ובכל המקרא כולו אנחנו לא פוגשים אותם פעם אחת בבעיה, פעם אחת פוגשים בעיה. מרים מדברת על משה. ואז מתגלית האחווה בשיאה. משה רבינו לא צריך תפילה ארוכה בכלל. משה רבינו רק אומר, אל נא רפנן. הוא לא צריך ויתחנן אל השם בעת ההיא ואומר, אברנה ואראה את הארץ הטובה. הוא מדבר על עצמו. איך אומר להם הקדוש ברוך הוא לשלושתם? צאו שלושתכם. אמרו יחד. הם שלושה גואלים. דוד המלך בלי סוף בתהילים מדבר על שלושת הגואלים. משה, אהרון ומרים. ובמות שלושתם מסתיים המדבר. מים מפסיקים, העננים מפסיקים, המן נפסק. מרים, אהרון, משה. יוסף אומר לאחים שלו, ואגב, בחצי מילה, אמרנו את זה יותר מפעם, אין לי צל צילו של ספק, אני חוזר על זה כי זה מאוד עקרוני, שזו התשובה העמוקה והפשוטה ביותר לשאלה הידועה והמפורסמת. איך זה שיוסף לא כותב מכתב לאבא? הזכרנו את זה. אבא, אני חי. התשובה לעניות דעתי היא הכי פשוטה שיכולה להיות. לכתוב מכתב לאבא, אבא אני חי פירושו, להגיד אבא, השליחות נכשלה. אני נשלחתי בשביל מה? כדי להראות אחווה. למצוא אם היא קיימת. המלאך אמר נשאו מזה, ואני צריך להילחם עכשיו במלאך. מה זה המלאך שאומר נשאו מזה? המלאך אומר נשאו מזה, זאת אומרת, אין סיכוי. ואני מלמטה צריך לשנות את הגדרה הזאת. שליח טוב מודיע למשלח כשהוא מסיים את השליחות. כל מכתב באמצע פירושו, אבא, אין אחווה. נכשלתי. לכן הוא לא יכול לשלוח לסדר. אומר, אבא, שלחת אותי למצוא את האחווה. בסדר, זה לא לקח שעתיים, זה לקח 22 שנים. עכשיו אני מודיע שאני קיים. אגב, כל מי שרוצה להקשות על למה יוסף לא שלח מכתב, חייב גם להקשות קושייה לא, לא פחות קשה. אותה קושייה. למה יוסף ממשיך משכם לדותה? הרי אבא אמר לו ללכת לשכם. אלא מה יוסף מבין? שהשליחות לא הייתה לך לשכם. השליחות הייתה לך והשיבני את הדבר שאני שומר. השליחות הייתה את הדבר הזה אני מחפש. את האחווה הזאת שרק איתה אתה יכול להמשיך את המעלה. לכן הוא ממשיך לדותן. מה ההבדל בין להמשיך לדותן ולהמשיך למצרים? טכני. עוד 22 שנה. עכשיו לעניין שלנו. שני דברים אומר יוסף לאחיו. א', אתם חוזרים לארץ אבותיכם. יעקב מלמד את זה כל ספר בראשית, ובשבוע שעבר הערכנו בזה כל השיעור בחברון. אני נקבר אל המערה אשר קבר אברהם את יפרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. אנחנו הולכים אל אבותיי, אל המערה אשר קברו אבותיי, אבותיי. כל המהלך של ספר בראשית הוא האבות והבנים. משה רבינו מדבר על שני דברים עם עם ישראל. הוא יוצא אחר אחיו, הוא מדבר על האחים וזקוק לאחיו. והולך מפני שהוא רואה נתק בין אחיו. למה הוא עוזב? למה הוא בורח? הוא בורח כי אחד מאחיו מכה אחר מאחיו והוא לא יכול לעמוד בזה. למה הוא חוזר? כי מתו האנשים המבקשים את נפשך מאחיך. מה הוא עושה? הוא רואה צער אחיו ורואה בסבלותם ואומר ליתרו אל חנה ואשובה אל אחי. והוא מייצר אחווה מול מה שהעם הזה הכיר לפני. אבל הוא אומר לעם הזה עוד דבר אחד שחורז כל הפסוקים. לפני שהוא יודע מה הוא הולך להגיד לעם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא במקור 11 דברים פשוטים. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי, זה המשפט הראשון שהוא אומר בסנה. הנה אנוכי בא אל בני ישראל. הוא לא אומר מה הוא אומר להם, תראו. ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. ואמרו לי, מה אומר עליהם? כלומר, על מה הוא לא שואל שאלות? ברור לי שהדבר הראשון שאני אומר להם הוא מה? אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. זאת הפתיחה. אני בא להגיד להם, אנחנו מחוברים לאבות. ואני לא שואל, ואני יודע. עכשיו הם רוצים לדעת מה שמו. תוספת. מה הוא אמר עליהם? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא ויאמר, עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם, הנה שמו. אבל אל תגיד רק השם, אלא תמשיך מה שהתחלת בו. אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה השם, שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זה אגב לומדים חז"ל שתחילת 18 זה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם השם, אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לימור. מה לימור? פקוד פקדתי. פקוד יפקוד. אלה שני הנתונים. אנחנו מחוברים אבות לבנים, ואנחנו מחוברים אחים לאחים. שני נתונים יש בליל הסדר. מצווה הראשונה של ליל הסדר היא חבורה. אין דין כזה בקורבנות אחרים. מי שיוצאים מהחבורה לוקה. אין פקוד פקדתי בלי תיקון הבעיה של אכילה וחבורה. אי אפשר להוציא מן החבורה, גם אם אני רוצה להוציא כזית בשר מן החבורה הזאת, כי בחבורה היא אוכלים עם הידורים נוסח מחמיר עוד יותר. עשית את זה, אז אתה לוקה לחומרה עוד יותר. אי אפשר להוציא כזית מחבורה. זו הבנת היסוד של ליל הסדר. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אבל זה יהיה כשתעלו את עצמותיי מזה. ומשה רבינו מוסיף שתבינו אתכם. ב' בליל הסדר אתה חייב פעם אחת בשנה לא לספר על אבא, אלא להרגיש את אבא. להרגיש את סבא, את סבא של סבא. אתה וסבא זה אותו דבר. יש בעברית מילה מרתקת. חוץ מהמילה חופש, יש עוד מילה שנקראת דרור. פעם שאלתי תלמידים, מה ההבדל בין חופש לדרור? תלמידים צעירים. זוכר שמישהו ענה לי שחופש זה חופשי. דרור זה חופשי חופשי. זה ממש חופשי. ומה ההבדל בין חופש לדרור? צודק? מה אתה מנדנד? חופש לדרור, אני יודע, נודניק. חופש. אבל בתורה זה לא כך. חופש זה לפעמים מושג חיובי מאוד, לפעמים שלילי מאוד. אדון חייב להוציא את עבדו לחופש. חופש ושחרור. דוד המלך מדבר על מצב שלילי של חופש. במעיטים חופשי. חופש זה שחרור מעול. ושחרור מעול שהוא טוב. אם אתה רודה בי, אני חייב לצאת לחופש. כי לא יכול להיות שאני עבד שלך, כי אין אדון אחר חוץ מהאדון של שנינו. אם אתה רודה בי, סימן שאתה לא מבין שיש לשנינו אדון אחד. חופש הוא דבר שלילי, שאני רוצה להשתחרר מכל עול. מה שרצתה חווה באכילת העץ היה חופש מעול אחד. עץ אחד לא אוכל. כדי שתזכור יראת אדוניה, כך אומרים חז"ל. משהו אחד אסור. לא הכל מותר, הכל כדאי לאכול, אכול תאכל. יש דבר אחד שאסור. כך אדם צריך לדעת שהוא חי. השאיפה להתנתק מהעול האחד, היא החופש השלילי של מים גנובים עם טקו. שחרור גם מעול המוסר, שחרור מעול הבית, שחרור מעול המחויבות למסורת שלי, לדור הקודם, שחרור מעול, שחרור מהעול שלי לבן, לא משנה למה. זה שלילי. חופש הוא גם דבר חיוני. חופש הוא בעצם איתלו. אני משתחרר מתלו. אמרתי פעם, התרגום של יום העצמאות ל-Independence Day הוא לדעתי אומלל לחלוטין. אני מכיר אנשים רבים מאוד שהם לגמרי לגמרי independent והם כל כך לא עצמאיים. הם כל כך לא הם עצמם. אין להם שנייה של עצמאות פנימית, אישית. למרות שאין להם שום תלות אקונומית, כלכלית, בגרוש. כמעט כולם תלויים בהם. והרבה מאוד פעמים רוב אלה שתלויים בהם הם הרבה יותר הם עצמם מאלה שבהם הם תלויים. אי תלות זה דבר חשוב. פסח הוא חופש. אבל היא עוד לא הדבר הבא. בשנת היובל כתוב שעבדים יוצאים לחופשי. זה החופש. אבל כתוב שבשנת היובל קוראים דרור בארץ לכל יושביה. זה החופשי חופשי. מה זה? מתי קוראים דרור? זה מאוד מעניין. דרור קוראים ביום כיפור. מה קורה בין ראש השנה ליום כיפור? הרי שנת היובל מתחילה בראש השנה. שנת היובל זה שנה. זה לא יכולה להתחיל ביום כיפור. שנה בעם ישראל מתחילה בראש השנה. מה קורה בין ראש השנה ליום כיפור? הרי ביום כיפור, כדאי לזכור איך הוא נראה ביובל יום כיפור, ביום כיפור מעבירים שופר בכל הארץ ובלגן שלם. חוזרים איש של אחוזתו, איש של משפחתו. ביום כיפור, פעם ב-50 שנה בעם ישראל. זכר ליום הכיפור הענק הזה אנחנו תוקעים בשופר במוצאי יום כיפור כל שנה. מה קורה בין ראש השנה שמתחילה בו שנת היובל לבין יום הכיפורים שעליו נאמר וקידשתם את שנת ה-50 שנה בעשור לחודש? ביום הכיפורים תעבירו שופר. מה עושים? אגב, הימים האלה הם מאוד חשובים, אצלנו נקראים 10 ימי תשובה. מה עושים בימים האלה? אומרים חז"ל פשוט, העבדים כבר משתחררים. צריך לזכור, אלה שני הדברים שמתרחשים ביובל מעבר לכל שמיטה. עבדים משתחררים סופית. גם מי שאומר אחרי 7 שנים אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא את... אין, ביובל אין. כל עבד משתחרר. אין אדונים ועבדים בעולם. בעת, נחלות חוזרות לאבותיהם. כל אחד חוזר לנחלת אבותיו. ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. הרמב"ן אומר שזה מקור המילה יובל. אגב, גם מילה שתורגמה כמעט אותו דבר, ג'ובלה או ג'ובלו או יובלו, בכל מיני צורות לשפות אחרות, שהמשמעות של יובל היא משמעות עברית פשוטה, אומר הרמב"ן. להוביל כל דבר אל המקור שלו. כמו על יובל ישלח שורשיו. יובל של נהר, יובל. בעשרת הימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור מתרחש דבר פלאי בעם ישראל. העבדים כבר משתחררים, אבל הם עוד לא הולכים הביתה. אז הם משוחררים, שנת היובל התחילה. החופש התחיל. אבל כאן העיקר. התחיל החופש מהתלות. אבל עוד לא החופש לעצמי. החופש לבית שלי מתרחש כשאנחנו מקדשים את שנת ה-50 ביום כיפור. מה עושים בעשרת ימי תשובה? הרמב"ם מתאר את זה מרתק. בכל רחובות הערים יושבים כל העבדים ועושים סעודות אדירות. ואוכלים ושותים ושמחים. עשרת ימי תשובה. והאדונים ש-49 שנה יום יום נתנו להם פקודות ככה לפי שעות מתוקצבות, עומדים ובמקרה הטוב מוזמנים גם לסעודות. ואלה 10 ימים שכך עושים תשובה. אתה לא אדון של אף אחד. אבל אני עוד לא הגעתי אל הדרור. מה זה דרור? רש"י אומר דרור זה כמו ציפור דרור. טוב, הבנתי, אבל מה זה ציפור דרור? מה זה הדרור? אז אומר רש"י, ציפור דרור לא צריכה דירה. בכל מקום שהיא נמצאת יש לה דירה. פירוש יפה לפי חז"ל. אם כי קשה עליו. הרעיון של ציפור הדרור שהיא לא צריכה בכל מקום דירה. אתה קורא לה על שם הדירה, אני הייתי קורא לה אנטי דירה. אנטי דרור, למה דרור? אומר הרמב"ן, פלאי פלאות על דרך האמת. אומר הרמב"ן, דרור פירושו מלשון דור ודור. שתי פעמים דור יש במילה דרור. מה קורה בשנת היובל? בשנת היובל, הדור הזה מתחבר עם הדור ההוא. ואז נוצר דרור בעם. אני רוצה לומר משפט מסוכן. אחד הדברים שנדמה לי שאנחנו כחברה מודרנית צריכים יותר מכל דבר אחר, הוא לא חופש. צריך לרוץ על דגלי כולנו. ובזה גם צריך לעשות שיפורים, אין ספק. אולי יש עוד דבר חשוב הרבה יותר. חופש מן החופש. הרבה מאוד פעמים אני רוצה לעצור לרגע, כי העסק במרוץ כזה שאני מוכרח לעצור לשבוע, אבל אני לא יכול, כי אם עוצרים, אז מפסידים, כי העסק רע. החופש המודרני הרבה פעמים מלמד אותנו שכדי לרוץ קדימה חייבים להשתחרר מהאחור. אי אפשר להיות אחורה ובו זמנית קדימה. חייבים להתקדם. ומרגיעים אותנו ואומרים זה למענכם. יהודים תמימים אולי בטוב לב, אולי ברוע, אולי בטעות, אולי לא. רצו להציע לרבים רבים בתוכנו לפני לא הרבה שנים. להשתחרר קצת מכבלי אבא וסבא. כדי לחוש חופש. דרור הוא הכוח לרוץ קדימה בלי לאבד את האחורה. ולזה מגיעים אחרי החופש. דרור הוא הכוח לצאת לחופש ולשוב אל אחוזת אבותיי. ולהיות פי אלף קדימה. איך הזכרנו פעם? שורשה של המילה קדימה. זה קדם. כלומר, אחור. זה דרור. פי הדרור. להיות כאן ולהרגיש את סבא. ואז לדבר על חופש. זה פתח. בא הרמב״ם ואומר ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית במצרים ושאלנו מה אתה אומר בכלל הרמב״ם? זה לא כתוב בשום מקום על סיפור יציאת מצרים. אומר הרמב״ם את הקושייה הנוראית הזאת גם אני יודע. באמת שאני יודע שזה לא כתוב בשום מקום בסיפור יציאת מצרים. לפעמים כשאנחנו מקשים קושייה לרמב״ם נראה לנו שפוצצנו את העולם. והרמב״ם אני הרבה יותר טוב ממכם יודע את זה. אבל מה אמרתי כאן? אמרתי דבר פשוט, הרי למה שיניתי את כל ההלכה? אני לא אמרתי בכל דור ודור חייב אדם כנוסח המשנה לראות את עצמו. כי אני הרי יודע את הבעיה החינוכית, הפסיכולוגית, איך עושים את זה. בוא אני אעזור לך. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. כאילו הוא בעצמו יצא אתה. איך אני יכול עכשיו להרגיש סבא? ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה במקום אחר לגמרי. שאתה המיליונר האדיר. שעכשיו משחרר את עבדו. אתה יכול לחוש עבד. אני? כן. כי אם הוא אחיך, ואם אתם בנים של אותו אבא, אז אתה יכול לחוש אותו. ועל דבר זה, כלומר, על הרעיון להגיע למצב נפשי כזה, שבו אני יכול לחוש כאילו יצאתי בעצמי אתה משעבוד מצרים. לא הרגשתי בחיים שעבוד. אבל שאני יכול להזדהות עם אבותיי ואבות אבותיי. ועם אחיי, זה כל ליל הסדר על שני חלקיו. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא, לא כאן, בתורה. במקום אחר, הרמב״ם דייקן בכל אות. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית במצרים. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לך בחג השבועות, אין חג שבועות, בלי לשמח גם את הלוי אשר בקרבך, את הגר היתום והאלמנה. למה? כי אם קיימת את זה בלי, סימן שלא הגעת לחופש הזה, שבו אתה יכול לחוש את אביך, את אבי אביך, את אחיך, את אחותך, את הגר אשר בקרבך. החופש האמיתי הוא היכולת להיות אתה, ולהיכנס לתחושה הפנימית, מעבר לזמן, מעבר למקום, גם של אחיך ושל אביך. פקוד יפקוד, זה פקוד פקדי. את הפקידה הזו מציינים בשתי מצוות שמופיעות רק פעם בשנה. חבורה והיגדת לבינך. שתי המצוות האלה עושות יחד את ליל הסדר של יציאת מצרים. ערב טוב.